ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לכם לענות על השאלה מה תרצו לעשות שתהיו גדולים. האמת שהיום זה יום מיוחד, אם תסתכלו טוב טוב תוכלו לראות שבדיוק לפני שנה, ב-26 ליוני 2022, עלה הפרק הראשון שלנו. מאז עברה שנה, 30 פרקים, עשרות אלפי האזנות, המון מקצועות מכל הסוגים, ומקום שלישי בפריטת השנה של גיק טיים. כל זה קרה בשנה הזאת והחלטנו לעשות ספיישל, פרק אחד שבו גם תכירו טיפה יותר את הצוות, תבינו טיפה איך הפודקאסט הזה נוצר, ולדבר על מה אנחנו כאנשים בצוות לקחנו מהקלטות האלו. אז מקווים שתהנו, ובואו נתחיל. אז כמו שיקי תמיד אומר, נתחיל מהשאלה הראשונה, שבמקרה שלנו תהיה סקירה ב-20 שניות ולא 60 שניות, גם כי אנחנו ארבעה אנשים וגם כי אנחנו פחות מעניינים. אז אני אתחיל ב-20 שניות, נמרוד גולדשטיין.
היה הגיוני 15 כל אחד, ואז יהיה 60 שניות.
אז כמו שאתה מבין, אני לא אדם ספונטני, בדקתי לפני זה עם שעון, יצא לי 20, ולכן כולנו נעשה 20, וככה יהיה. אז נמרוד גולדשטיין, בן 27, מתל אביב, אחראי על כל התוכן של הפודקאסט, הייתי עם יקי ביחידה מסווגת 7 שנים, בצבא, השתחלתי לרגעת רב סרן, היום אני לומד מדעי המחשב ויזמות ברייכמן, ומנהל עמותה לחינוך פיננסי בגיל צעיר, מלמדים בני נוער איך להתנהל עם כסף, 20 שניות, מי הבא בתור.
ו? מובטל.
כמו, זה מוטיב חוזר פה.
סבבה.
מובטל מתוך מטרה, זה ירידה לצורך עלייה.
מה, אני?
כן.
אוקיי, אז נמרו תודה על העקיצה שאני תמיד שואל את השאלה הראשונה, יא מניאק.
תמיד פותחים מהשאלה הראשונה, כי כן. אם לא תהיה שם השאלה הראשונה, אז איך נתחיל את הרעיון שלנו.
תודה רבה. אז אני יאקי, אני בן 28, תל אביבי, גר ב... לא אגיד לכם איפה. מה אני עושה בחיים? אני גם מובטל, האמת טרי, קצת כואב, קצת עצוב, אבל זה, איך אמרת נמרוד? ירידה לצורך עלייה.
שש שניות נשארו לך כאן.
שש שניות. אוקיי, אז אני ביחד קמתי קהילה שקוראים לסמולטוק, קהילה למי שרוצה לשפר את האנגלית שלו, סופר מגניב, מי שרוצה להצטרף שיחקור ויחפש. ביחד אני, בנוסף לזה, אני גם חלק מהעמותה שנקראת הגל שלי, עמותה שמאוד מאוד יקרה לבי וחשובה לי.
ומי שרוצה לשמוע עליה יותר יאזין לפרק 4 שלנו, ירון וקסמן, ועוברים לגל יושע.
לגל שלנו.
יפה, האמת זה היה ממש יפה. אז אני באמת גל, אני אחראית על הסושיאל בפודקאסט. אני סטודנטית, לומדת פסיכולוגיה וניהול בבן גוריון, וזה אומר שגם כרגע אני גרה בבאר שבע, וזהו בערך.
אבל עברת לתל אביב.
זה זמני מאוד.
אוקיי, אבל אנחנו רוצים להיות קאסט של כולנו תל אביב, את הורסת לנו. בסדר, אז אני, טל דוד.
אנחנו צריכים להתחבר לפרברים, אחי, מה יש?
כן, בדוק.
הפודקאסט פה פונה לכולם.
נכון. אז אני, טל דודוביץ', שקראו לי גם פישי, אז בטח הרבה אנשים התבלבלו, זה פשוט הרג אותם, איך זה שני אנשים שונים, אז אני אותו אחד.
אבל אתה יכול להסביר גם למה קוראים לך פישי?
ממש לא. זה בצבא, זה קורה ככה שקוראים לך בשם וזה נתקע. אז אני משמש העורך של הפודקאסט והאיש טכני, וכמה פרקים ריאנתי גם את זגרבה ודמבינסקי, והיה כיף גם עוד פרק בקרוב. אני בן 27, מתל אביב גם, והייתי במשרד הביטחון, והחלטתי להתפטר, בין היתר בגלל הפודקאסט, בזכות.
וואה, נגיע
כן,
לזה,
נגיע לזה. לזה. ואני מובטל, ונרשמתי לימודי קולנוע באוקטובר, שאני מאוד מתרגש מהם.
יו.
וכולנו מכירים מהשירות הצבאי גם, חשוב להבין את זה.
כולנו מכירים מהשירות הצבאי, היינו ביחד, נימי רב סרן, אני סרן, למרות שהיינו ביחד, אבל בסדר, סולח.
נמרוד הוא המצטיין של הפודקאסט שלו.
כן.
והכל הוא מצטיין.
לשנה הראשונה, נראה מה יהיה בשנה הבאה.
לגמרי.
נראה לי, אני אתחיל במשהו מפחיד, כאילו קשה לדבר על עצמך. כאילו אני ממש הרבה יותר קל לי לראיין את שלושתכם מאשר לספר על עצמי.
בוא אני אשאל אותך שיהיה יותר מונגש. יגי, בוא תספר לנו איך התחיל הפודקאסט.
היינו קצת זמן בצבא, משתחררנו קצינים שקצת לא מבינים מה לעשות, מבולבלים. ומה שעשינו זה, הדבר הראשון, זה להתייעץ. אז למזלנו יש לנו קהילת מילואימניקים מאוד 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 תומכת, שעוזרת לנו בכל מיני מצבים. וביקשנו לעלות לרגל לכל מיני אנשים. התייעצנו איתם, הבנו מה הם עושים. בשלב מסוים קצת נגמר עם מי להתייעץ, או כל מיני מושגים כאלה שלא כל כך הכרנו. וגם פתאום הרבה מאוד אנשים התחילו להתייעץ איתנו. והבנו שהבעיה פה קצת יותר גדולה. אז הבנו איך בעצם אפשר רגע להנגיש את זה לקהל קצת יותר רחב, ואיך לתת להם קצת יותר מושג למה קורה. אז ראינו שלהרבה מאוד אנשים יש פודקאסט, אז אמרנו, כן, מה הבעיה? בוא נעשה פודקאסט. מפה לשם זה הלך ותפח, והיום הגענו לצוות של ארבעה, עם הרבה מאוד עבודה. זה נראה לי ככה התחיל. ובסוף מה שהפודקאסט הזה בא לפתור, הוא לתת את הצעד הראשון. אפשר לראות את זה גם בתמונות שאנחנו מעלים. לתת את הצעד הראשון בקריירה, לתת איזשהו מושג בעולם כל כך מפוצץ במידע, עם כל כך הרבה אפשרויות, עם כל כך הרבה הזדמנויות, להבין מה באמת אנחנו רוצים, ולא רק לזרום, אלא להחליט מה יעשה לנו טוב, ושנהיה בסוף קצת יותר מאושרים בעיסוק שלנו.
אחרי שהחלטנו לעשות פודקאסט, פשוט אמרנו, טוב, יאללה, עושים פודקאסט, אבל לא היה לנו מושג, אנחנו לא מהתחום הזה, אנחנו לא קשורים לזה, וזה היה נראה לנו הרבה יותר קל ממה שזה באמת, זה לוקח המון 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 שעות מהחיים, בסוף זה חתיכת אירוע, אני קראתי ספר על איך בונים פודקאסט, כל אחד פה התחיל לחקור ברשת וכאלה, ואני מרגיש שהיום אחרי שנה, אנחנו כבר די, זה די מרגש, אנחנו מייעצים לאנשים איך לבנות פודקאסט, פתאום אנחנו גורמי
מקור ידע כזה.
ממש מקור ידע על פודקאסטים, אז וואלה, זה תהליך יפה שעשינו פה, וזה גם, דיברנו על זה הרבה בפרקים, שאנחנו בתקופה שאפשר ללמוד לבד דברים, ופה למדנו לבד איך מרימים פודקאסט, שתמיד יש מה להשתפר, אבל זה גם תהליך יפה שעשינו. תכלס, נערכנו לפרק הזה, דיברנו עם כל מיני מאזינים על מה הם היו רוצים לשמוע בפרק ספיישל הזה, מה היה מעניין אותם, ואחת השאלות שחזרו זה, מה הקטע עם הנעליים, על הקוטב של הנעליים. אז אם מישהו רוצה לספר למאזינים שלנו מה קורה עם הנעליים...
אולי יש את הסושיאל שלנו.
אני מתנדבת לספר.
שלוש, ארבע, גל, וקדימה.
אז מה הקטע של הנעליים? זה, תחשבו על איך זה להיכנס לנעליים של מי שאנחנו מראיינים. זה חלק מהקריאייטיב בעצם. אנחנו מבקשים מכל מרואיין שישלח לנו תמונה שהנעליים שלו, בסביבה שלו, שזה יהיה נורא אישי. וגם אומרים שדרך נעליים של אנשים אפשר ללמוד הרבה על הבן אדם, אז זה גם קצת כזה.
מה התמונת נעליים שהכי אהבתם?
זגרבה נראה לי היה שם הצבעוני. כן. גם הרבה שם גיל, בחרו את זה.
גיל רוזן גם.
גיל רוזן גם. מגניב
עם השתקפות. וזה אומר המון על האופי, המון. לדעתי. אפשר ממש, אני יכול לנחש את המרואיין לפי הנעליים.
לי נגע. לי נגע ירון, האמת, ממש. כן. שהוא יושב עם ג'ינס בחוף הים. נכון. זה ממש מדהים שלכל נעל או לכל רגל אופי. יש סיפור.
יש אופי. לגמרי, זה אדיר.
אני אוסיף ברשותך קצת על הרעיון של הנעליים. יש עוד משהו מאוד מיוחד בלהנגיש כאילו אנשים שהם כזה מטאורים או כזה אנשים מאוד גדולים, המיליונר שבנת החברה הכי גדולה.
כן, לא להראות אותם באיזה פוזה.
הולך עם נעליים מרופטות ומלוכלכות כמו כל אחד מאיתנו ושפשוט הם...
בני אדם נורמליים.
פשוט אנשים רגילים.
ממש.
זה מדהים עד כמה הם רגילים כשיושבים פה מולנו פתאום מבינים את זה.
כן,
זה כיף לראות את זה.
נדיר. אני מתנחה אותנו.
כן, נמרול, אתה פה המרואיין הראשי, אני פה כולי משקשק מפחד.
אז אנחנו נתקדם לשאלה הבאה, שהיא, מה טיפ הזהב הכי טוב שלקחתם מהפודקאסט, אם מישהו יש לו משהו להגיד על זה?
טיפ הזהב או טיפ של אלופים? כי אחי, אתה צריך לדייק.
כן.
טיפים של אלופים.
תודה רבה. אני מתחיל?
יאללה, יאקי.
אני לא רוצה לקחת טיפ ספציפי. ריאיינתי. וואי, אני יכול לדבר על עצמי פה, ולא, יענו הרבה מאוד אנשים.
כן.
ולי מרגיש שאותי לימדו אותי, אמנם לא הייתי בחיל האוויר באמת באמת, אבל תרבות חיל אווירית כזאת, דבר על תחקיר ואיך משלבים בין כל מיני נושאים, קוראים לזה מוקד, דברים שחוזרים על עצמם, ויש מוקדים מאוד גדולים שחוזרים, שאני יכול גם לקחת על עצמי, ואני יכול לקחת גם קדימה, והרבה מאוד אנשים דיברו על אומץ. על אומץ לב, על איך זה נראה. עכשיו, כמובן שלא, אנחנו לא אבירים עם חרבות שהולכים את שדה הקרב ונלחמים למען המדינה או הבית שלנו. אבל זה אומץ בדברים קטנים בחיים שלך. כמו, אני אקח את זה רגע לעצמי, ואני אפילו נותן דברים לפה, אז כמו לפגוש קונם רויינים שהגיעו לפה ברחוב, ולשחרר אותם לבוא לפה from nowhere. כאילו קופץ להם יאקי החמוד והחייכן from nowhere, ומנסה לשכנע אותם להגיע לשעה וחצי מזמנם, שישלמו פה חניה של 100 שקל, ועשו פה כל מיני דברים מוזרים, אבל בסוף הם מגיעים.
זה קטע, כי דווקא אני בעולם הקלישאתי, כאילו אני אגיד את הדבר הכי, הכי קלישאה שקיבלתי פה, אבל הטיפ שהכי תפס אותי, זה שניים, אחד מהם זה העניין של, אם אתה הולך לעסוק במשהו שאתה, אוהב, כנראה שאתה גם טוב בו, וזה מביא אותך לנקודת פתיחה מאוד מאוד טובה. ואם אתה תלך, תחדד את הדבר הזה ותשקיע בו, אז זה שם אותך בנקודה אחרת, אל מול סתם מקצוע שיכולת ללכת ללמוד אותו, ואתה כזה לא בטוח שאתה הכי אוהב אותו, לא בטוח שאתה הכי טוב בו, וזה נתן לי איזושהי הבנה מאוד מאוד טובה, ושמתי לב, זה לא חוכמה, כי אנחנו מראיינים פה המון אנשים מוצלחים, אבל נראה לי 95% ממי שראינו, מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה. אשכרה אהבו את זה, וממש הרגיש לי שכשהם אוהבים את מה שהם עושים, הם פשוט רוצים להיות יותר טובים, והם גם מצליחים בזה. אז זה דבר ראשון מאוד עשה לי שכל עם דברים שאני חושב שאני טוב בהם, ושווה לחדד אותם ולחזק אותם.
ופרקטיקה רגע, מה זה אומר בכלל?
אני אגיע לזה.
שיט.
לא, הפרקטיקה זה שאני הבנתי שאני טוב בלצלם ולערוך ולביים, כי אני אוהב את זה, ואני אלך ללמוד קולנוע ולעשות את זה.
ולכן מלא טיזרים לפודקאסט.
כן, אז זה בנקודה קטנה, והדבר השני זה משהו שכשראיינתי את זה גרמבה, אז הוא דיבר על העניין הזה של הבטמן, מהסרט השלישי, של אבי רפל, שהוא בעצם מאוד מאוד מפחץ, לא מצליח לעשות הליפ אוף פייט שהוא צריך לעשות, ויש תמיד היה את החבל שכרוך לו סביב המותניים, והוא מנסה לקפוץ את הקפיצה ולהגיע לצאת מהבאר שהוא תקוע בה, ולא מצליח. ואז הוא פתאום מקבל החלטה שאחרי שהוא שנה בערך מתאמן לצאת משם, שהוא משחרר את החבל, ואז הוא מבין שאם הוא קופץ, הוא נופל, הוא מת. ואז הוא מצליח לעשות את זה. שבעצם לכולנו יש רשתות ביטחון, או איזה, קראנו לזה אזור נוחות, לצאת ממנו. ברגע שאתה עושה את זה, אתה גם כנראה תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול, פי עשר יותר ממה שהיית כזה מסתמך על הרשת ביטחון. וגם זה איזה קפיצה כזאת, מאוד דומה למה שאמרת קודם על הפחד, של פשוט להתמודד עם הפחד, אבל קיצוני. והפרקטיקה של זה, זה יש לך משהו שאתה רוצה לאחז בו ולעשות אותו, פאק איט, כאילו, תעשה אותו.
גם יניב דיבר על זה, אתם זוכרים?
בטח.
גם יניב.
גם יניב. הוא דיבר על זה ש...
יניב ריבלין.
כן, יניב ריבלין, אתם יכולים להזין לפרק. לא זוכר. נעליים לבנות, זה מה שאני זוכר. הוא דיבר על זה שיש...
פרק 12.
איך אתה זוכר את זה?
זוכר. מדהים. מקווה שאני צודק.
אני אזכיר בקצרה שהוא מדבר על... דיברת על ליפ אוף פייט, שזה כאילו לומר קפיצה. זה נראה לי משחק, לא?
כן,
אססינס קריד.
כן.
חננו צ'קמותינו. אז יש לי פה פייט, ונקרא לזה לדבר השני, זה טר הזה, הנוקוף כזה שקופץ בין הענפים, נגיד בין עבודות או בין פרויקטים. והלי פה פייט הזה, זה איזשהו, לקחת איזשהו חופש, איזשהו מרווח זמן רגע, בין אם זה להתעסק בעצמך, לחפש את מה שאתה אוהב, ונראה לי שמה שקורה, שאתה בזמן הזה, אז אתה מגלה על עצמך דברים, אתה מתעמק, אתה צומח, אתה בוחר בהזדמנויות, ולא הולך כל מה שמגיע, אתה קופץ עליו בצורה כזאת או אחרת.
תעשה משהו
עם זה. אתה יכול לסגור את השעון שלך?
אני לא יודע למה הוא מדבר. סליחה, זה אולי כי אני מתרגש.
אוקיי.
ועוד פעם חוזר לנקודה המשותפת שלנו, שאנחנו לא בכך מובטלים שלושתנו.
מבחינתי אני לא מובטל, אפילו לא קצת.
כן, נראה לי שהתקופה הזאת, לפחות בחיים שלי, היא כולה מיועדת ללמצוא את הקול הזה בבטן, שמכוון ל... איפה התשוקה נמצאת, ואיפה הלב נמצא, בשביל להתחדד לשם.
אז תסבירי את זה, כי זה נקודה שאני סופר מתחבר אליה.
שלב ראשון, טיפול פסיכולוגי, אני ממליצה לכולם.
מדהים.
אנחנו ב-100%
יש לנו עוד פעם משהו משותף.
כן, לא, זה שריר שצריך לאמן. אתה נהיה ער לתחושות בגוף, לאיך סיטואציות מפעילות אותך, למה הדברים שגורמים לך להתרגש, ושאתה... ער לדברים האלה, ופתאום אתה אומר, וואלה, הדבר הזה, הנקודה הזאת בפודקאסט ממש מרגש אותי, מרגש אותי לערוך דברים, אני מבין שהלב שלי נמצא שם, אז יותר קל לקחת צעדים שמכוונים אותך למקומות שיהיו לך טובים בקצה.
אני מרגיש שההקלטה הזאת היא גם סוג של טיפול פסיכולוגי, כי נכון. כל אחד מדבר על התחושות שלו.
נכון.
אתם חושבים שאולי אפילו הפודקאסט הזה בשבילנו הוא איזשהו טיפול?
אני לא יודע אם זה טיפול, כי אתה לא מדבר יותר, אתה יותר שואל, אבל בטוח אתה מקבל מזה הרבה.
חומר למחשבה. אני יכולה להגיד שמכל הפרקים, הדברים שתמיד הכי נוגעים לי בבטן, זה העניין החוזר להיות סלחן, יאללה, הייתה טעות, אז מה זה? כאילו, בקטנה, לקחת את החיים קצת יותר בקטנה.
מי אמר את זה? כי אני זוכר ש...
וואו, אמרו את זה, אמרו...
אמר להיות סלחן עם עצמך.
איפתי אמר את זה?
נכון.
אמר, יהיה בסדר.
נכון.
נכון, יהיה בסדר.
איפתי,
קרן אמרה את זה.
אני מהארכיון שלנו, נכון?
אלגוריתם.
ממש, כן, זו נקודה שחזרה על עצמה.
גם זגרבה אמר על איזונים, זה מתקשר לשם.
נכון.
נכון, גם דיבר על זה.
שתי דקות לסוף הפרק.
זגרבה, האמת, פרק משנה חיים עבורי. הוא היה משמעותי, ממש.
הוא משנה חיים ברמה שאני באמת החלטתי ש...
משנה את החיים.
הוא האדם שאני רוצה להיות. זאת אומרת... קחו ספוילר כזה של מאחורי הקלעים, שמנו פוס על הקלטה, דיברתי עם זגרבה עוד שעה וחצי. זאת אומרת, קודם כל, איזה גבר אתה, אם אתה שומע איזה זגרבה, אני מעריך אותך. והוא נשאר איתי שעה וחצי ודיבר איתי על החיים, ובשעה וחצי הזאת, בנוסף לשעה של הפודקאסט, החלטתי, אתה, זה מה שאני רוצה להיות. נרשמתי לימודי קולנוע, ממש ככה.
למרות שהוא עזב לימודי קולנוע, אם אני זוכר את הנכון.
נכון, אבל הבנתי שהוא היה בנקודה מסוימת בחיים שקודם כל השנה הזאת היא משמעותית, ואני בכלל לא מהעולם, זאת אומרת הוא עוד היה בעולם, חזאי, היה במחנה, הכיר אנשים, אני לא מכיר אף אחד, אז ההחלטה הייתה, אוקיי, נתחיל, בוא נתחיל את השנה הזאת, ובשאיפה נמשיך, אולי לא, נראה לאן זה יגיע. אבל החלטתי שאני ממש התפטרתי, והמובטלות שלי כרגע זה להתכונן ללימודי קולנוע, לבנות תיק עבודות, אני מתייעץ עם הרבה אנשים.
אתה כל היום עובד, אתה אחי, אתה יותר עסוק ממה שהייתי לפני.
אני יותר עסוק ממה שהייתי לפני, אבל היופי הוא שאני 100% עסוק בעצמי. אני לא עבד של משרד הביטחון, או של הצבא, או של אף אחד. אני ממש עוסק בעצמי, עמוס 100% מהזמן בעצמי, וזה דבר אדיר, בחיים לא עשיתי דבר כזה.
רגש.
ממש.
כן.
כן, בעצמך, וגם בדברים שמספקים, שזה גם נקודה
מאוד,
משמעות.
מאוד, אני גם מאוד מאוד מסופק ממה שאני עושה, וגם כאילו הפודקאסט הוא נתח עיקרי, זאת אומרת, מעבר לעריכה ולזה, אנחנו מתעסקים
בזה. ממש, אני חייב להגיד שאצלי זה תופס נדבך משמעותי מהחיים, אבל אני עושה את זה באהבה.
זהו, זה בקטע
טוב. זה בילוי מבחינתי. כן. כאילו לעשות את כל הדבר הזה, העריכה, הקלטות והכל, זה הדבר שאני כרגע הכי נהנה ממנו.
בגלל שאני מראיין איתך, אז אתה...
סיבה מרכזית.
אני אשמח לשמוע מה הפרק שהכי תפס אותך, מה הכי השפיע עליך.
אני דווקא שמח ששאלנו פה טיפ זהב ולא טיפ של אלופים, כי הטיפ זהב שלי הוא לא היה בסקטור של טיפים של אלופים, וזה גם נחמד, כי כל הפרקים שלנו הם פשוט רצף של טיפים שקורים שם. אבל הטיפ שכשאני חשבתי על השאלה הזאת עלה לי לראש, היה בפרק של דרור זיידה, שהוא דיבר שם על איך הוא מקבל החלטות. והוא דיבר על משפט שהוא שמע ממייקי גלנט.
לאט בעצמתים, הר באוטוסטרדות.
מלך. גם אתה איתנו, גם אתה באלגוריתם.
אהבת. זה אחלה טיפ.
אז זה משפט שהוא כביכול מאוד 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 טריוויאלי, כי ברור שלאט בעצמתים, הר באוטוסטרדות, אבל כשחושבים על זה לעומק, אני הרגשתי אחרי ששמעתי את המשפט הזה, שבהרבה מקומות בחיים אני מהר בעצמתים, כי הדברים קורים, כי החיים דוחפים אותך ללכת לתואר הזה ולהתקדם לשם ולעשות תוכנית הזאת, כי זה מה שצריך ומה שאמור לקרות. אבל כשאתה עושה את זה מהר מדי ומגיע לאוטוסטרדה, אתה מסתכל אחורה, לצומת, האם בחרתי נכון שם?
ואז אתה גם... בכביש הלא נכון.
האם אתה בכביש הנכון בדיוק? ואז אתה גם, אתה באוטוסטרדה, אז קשה להיעץ וצריך עדיין להתקדם, והדברים קורים והאינרציה דוחפת אותך, אבל זה גורם לך להיות מהיר בצמתים, ולעד באוטוסטרדות, שהאוטוסטרדות זה המקום שלך להביא את הביצועים. ומאותו רגע עשיתי טיפה שינוי תפיסה של איך אני בצמתים מקבל החלטה יותר איטית, מבין שאני בוחר כל דבר, שום דבר לא בוחרים בשבילי, ומהרגע הזה, all in, מסתער על המטרות, זה מאוד נגע בי. עוד משהו, הפרק הזה מאוד השפיע עליי, כי כמו שאתה ראית את זגר במטה, אני רוצה כזה, אז זה לא שאמרתי בדיוק כמו דרור זיידה, אבל המסלול חיים שהוא תיאר, דרך המסלול שהוא עושה, הוא תיאר את זה דרך תוכנית זל, זה היה נשמע לי בדיוק מה שמתאים לי שאני רוצה לעשות, וזה בדיוק תוכנית שאני מתמיין אליה בימים אלו, ואם המאמינים שומעים את זה, תקבלו אותי, אבל זה מה שבא לי לעשות.
אגב, אני חושב איזה מגניב זה שכל אחד מאיתנו ממש מייצג אופי אחר לחלוטין, וכל תחום אחר מעניין אותו, זה... זה די מגניב, נראה לי שאנחנו משקפים הרבה דעות שונות, וזה מיוחד.
יש פה עוד אנשים שרוצים לשתף על שינוי בחיים שהם עשו בעקבות הפודקאסט?
אז, שוב, אני ממש התפטרתי מהעבודה, אבל יש עוד דבר די משמעותי.
רציתי לדבר על דמבינסקי, איך
כן,
שהשפיע עלינו.
כן, דמבינסקי. קודם כל פרק שנגע בי בפן לא מקצועי, אלא בפן האישי.
זו התכנות להגיד ש... זה מה שממש ריגש אותי בפרקים. המקומות שלא דורים רק על ההצלחות, אלא זה שהוא יושב ואומר, את זה עשיתי וטעיתי, והייתי שזה אחרת, ודברים כאלו, זה מרגש אותי וזה מביא ערך ענק בעיניי.
כן, אני ממש מסכים. אני חושב שהרבה פרקים אנחנו מביאים פה חבר'ה ביג שוטים מאוד מאוד מוצלחים, ודמיצקי הוא מדהים והוא מוצלח והוא ביג שוט רציני, אבל הוא דווקא התמקד איתנו בסיפור של הוא לא הוואו, הוא לא הזוהר, אלא נקודה שהוא הגיע לאיזשהו שינוי כיוון בחיים ואיך הוא התמודד. לגמרי שינוי חיים, זאת אומרת, הפרק הזה ישבנו אני ונימי, ראינו את דמבינסקי, והוא סיפר לנו על התהליך של הקואוצ'רית, שלקחה אותו שהיא מטורפת, שהיא שינתה לו את החיים לחלוטין, נגמר ההקלטה, הנה עוד ספוילר כזה של מאחור הקלעים, ואמרתי לו, אוקיי, תביא את המספר טלפון שלה, אני רוצה אותה, אני ממש צריך את זה. זה היה לפני שהתפטרתי, כשפחות או יותר החלטתי להתפטר, והתחלתי, אני כבר חצי שנה כמעט אצלה, התחלתי את התהליך, והיא ממש... שינתה לי את החיים.
ואני הייתי איתי בצמתים, אחלי עוד חודשיים יותר מפישי, אבל מאז אני מהיר באוטוסטרדה,
כן,
וגם אני איתה.
היה לנו, היה לנו איזה בילוי.
שנינו עושים את זה בזכות ההקלטה הזאת,
נכון,
זה בטורף.
נכון, אנחנו שנינו אצל רויטל ארגוב, ו...
זוכר, זה היה בבימה, לא?
אין לה סלוטים
כן,
פנויים.
כן, כן, כן.
מה עשינו שם? אני לא זוכר.
שתינו בירה.
כן, שתינו בירה, היה בילוי, ואז אמרתי, נימי סיפר לי קצת על החיים שלו, ואז אמרתי, נשמע שתלך לרויטל, זה אדיר. ופשוט אז...
לא לכם עליי מאזינים, לא אין מה לכם.
כמות הביקוש שלה עכשיו, אתה תעלה שחקים.
אין לה סלוטים.
אין לה סלוטים, אין סלוטים. אבל היופי הוא שבאמת, אני מסתכל על החצי שנה מאז שהתחלתי איתה, ואני אומר, בוא נע, איזה תהליך מטורף עברתי, אני באתי בקטע ממוקד מאוד תעסוקה, ודווקא הבנתי בדיוק כמו שדמבינסקי אמר, שתעסוקה זה מאוד נחמד, אבל זה לא מה שמעניין אותי, ויש לי הרבה דברים שצריך לפתור בחיים, זאת אומרת שהם הרבה הרבה מעבר לתעסוקה, ומתוך דווקא המקום המאוד מאוד אישי הזה, זה גם חזר כספירלה ואמר לי, דוד, עכשיו שהבנת, פתרת עם עצמך את העניין האישי, גם המקצועי מאוד מאוד התלבש על זה ונסגר, ובמסגרת המפגשים איתה החלטתי, אוקיי, אז אני מאוד שלם עם זה שאני הולך ללמוד קולנוע, כי הקשבתי לגוף שלי, זה המון מדברים על להקשיב לגוף שלך ולבטן שלך, ולהתעלם מהסחלטניות, שזה גם בפרק של יואל, הוא דיבר על זה הרבה.
יואל עוד לא עלה, הוא לעוד שבועיים תאזינו.
לא, אבל כשזה יצא באוויר, זה כבר לא.
יואל יהיה שבועיים אחרי זה.
מעולה, אז זה ספוילר, יהיה פרק מדהים.
זה טורף אחרי כל אחד יש פה תפקיד בפודקאסט הזה. ולשני לא מסתכל אפילו שנייה הצידה.
זה
צוות טוב, אבל
לגמרי. ומעבר לשאלה שלך של שינוי בחיים, בוא נע, זה בזכות הפודקאסט הזה, שינויים בחיים, כאילו ממש, התפטרות, טיפול, פלוס החלטות על החיים, כאילו זה חתיכת השפעה.
מדהים.
אין לי מה להגיד.
כן, זה אדיר.
אני אקח עוד תובנה שלי יש.
יאללה.
אני אשנה קצת נושא. אני הבנתי שאיזה מטורף זה, כלומר, אנחנו כולנו פה בהתנדבות, מי שלא הבין, כאילו אנחנו לא מקבלים על זה שקל, אפילו אנחנו מוצאים איזה קצת מהכיס שלנו, שזה גם מבאס, מקווה שיום אחד זה ישתנה, כולם מסתכלים עליו פה בעיניים מאוד מאוד מאוד, אין לי מושג לזה,
אוהבות.
תבקש ספונסר.
זה הרגע להתחנן.
זה הרגע להתחנן.
אנחנו מראיינים פה אנשים כאילו עם מלא כסף, ואנחנו בסוף מדביקים את הטלפון לסטנד עם סלוטאפ.
בא לי שהפרק הזה לא יערוך כל כך, שיעלה ככה.
אנחנו נערוך בכל זאת.
שישמעו את מה שאמרנו, אני מאוד בהתחלה, אם איך שיחזיק אותו. אוקיי, אז מה שרציתי להגיד, שהכל פה בנדבות, וזה ממש מטורף, איזה אנשים מגיעים לפה? אנשים שהשעות שלהם מגיעים לפה לשעה וחצי, שמגיעים לפה ארבעה ילדים מנוזלים שהם מבלבלים להם את המוח, ואנשים באים לפה ומשקיעים, לא יודע, זה כאילו זה מוזר, כמות האנשים שאנחנו פונים אליהם בבקשה, כאילו נדירים האנשים שאומרים לא. אני לא אכפיש את שמם.
אני חייב להגיד אבל שאני דווקא מבין את זה. כאילו, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, אני מאוד מאוד מעריך את זה, אבל בין אנשים, כולם מחפשים משמעות, ויש המון משמעות בלהעביר את הידע שלך הלאה. אז דווקא אני רואה בזה משהו מאוד הגיוני, זה לא מובן מאליו, זה מטורף שהם מפנים את הלוסלם בשבילנו, אבל אם אני הייתי בנקודה הזאת, מאוד הייתי רוצה לתת, כאילו, למסור את הידע שלי הזה. אתה מבין מה אני אומר?
אני יושב פה וקשה לי לדבר, אמר לך את האמת. למרות שזה נשמע ככה, אבל
מה זאת אומרת?
סתם, אתם יכולים לראות אותי, אני כולי מכונס בכיסא. קצת מזיע. קשה לי.
באיזה היבט אתה מדבר?
תור מרועיין, להגיד את התחושות ואת
הרגשות. מרעיין כאילו?
מרעיין אחי, אני אראיין אותך עד מחר. שאל אותך את כל השאלות הכי קשות.
אוקיי.
אבל בתור מרועיין כדי להגיד תובנות ודברים, זה קשה, אחי.
בסדר.
אתה חושב, אנשים יושבים פה איזה שעה, ומבלבלים את המוח על החיים שלהם. כמובן שהם יכולים להיות נרקסיסטים רצח, אבל זה לא, זה בעיני זה מורכב. הפואנטה זה שאפשר ממש לבקש עזרה. כאילו זה לא, זה לא בעיה לפנות, לנסות, כאילו, בוא, אני באג'נדה שלי כזו, אני אספר לכם סוד, אני אחראי להביא את המרואיינים לפודקאסט, לפעמים כל, יש פה אנשים מהצוות מדהימים שמביאים גם מרואיינים אדירים, אבל אנחנו פונים לפעמים אנשים from nowhere, אנחנו רואים אנשים ברשת, יש פה לא מעט אנשים שפשוט פנינו להם, והם פשוט אמרו לנו, כן, יאללה. וזה שיעור ממש 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 גדול, כאילו ממש אנשים רוצים לעזור, ואני אספר לכם סוד, תפנו לאנשים, רוב הסיכויים שהם יגידו לכם כן.
אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר, ואני חושב שכאילו למדתי את זה גם במיוחד בפרק של יניב ריבלין. אני חושב שזה ממש אדיר הקטע עם יניב ריבלין, שהוא למשל ממש נתן את הדוגמה הזאת של הוא לא אומר לא. זאת אומרת, כל מי שירצה לשבת איתו לקפה, הוא יפנה את הזמן, הוא ידאג לזה שזה יקרה, כי שוב, דיברנו על הקטע שאנשים רוצים לתת, ובהתאם לזה תדעו לפנות.
הוא גם עומד בזה, כי נראה לי יקי פעמיים ביקש לנו קפה אחרי זה, והוא ישב איתך לקפה.
אל תספר לאף אחד.
אוקיי.
אף אחד לא יודע.
מי שרוצה את המספר טלפון של יניב ריבלין, מוכר אותו ב-5,000 שקלים.
יפה.
סתם.
שאלה הבאה, שגם נתקדם קצת. מה היה הרגע הכי וואו בפודקאסט מבחינתכם? מי ניסח את השאלה, פישי? כל הכבוד.
שאלה טובה, לא?
שאלה טובה.
תודה.
אז מה אתם אומרים?
וואי, להגיד, אני מרגישה שכל מה שאני אומרת זה קודר, אבל זה ברוח התקופה.
זה בסדר.
איפשהו בינואר היה לנו תחקיר, וזאת הייתה תקופה מורכבת בשבילי, כי זה גם היה סביב ההתפטרות שלי שהיה אירוע, ואני לא יודעת אם לכם זה חקוק, אבל ששבנו במשרדים של יאקי לשעבר, והרגשתי ממש נפשית לא איתנו, והרגשתי שאני ממש מקבלת לכם כאילו הכלה, שזה תפס אותי במקום כאילו לא כל כך צפוי, כי בסופו של דבר הרבה מהקשר שלנו אין מה לעשות סביב הפודקאסט, אבל ממש הרגשתי שכאילו אני מגיעה לחדר וכזה מקבלת את החיבוק שאני צריכה, וכי אני זוכרת שזה היה ההפתעה הכי נעימה שיכולה להיות, ונראה לי כזה הולך איתי שאני, המחשבה והידיעה שכאילו, כשאני אצטרך, אז זה ממש כתובת.
וואו, איזה כיף.
לא דענו את זה. איזה מזל שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אה? מה היה רגע וואו שכני?
תכלס, אז כמו שגל אמרה עכשיו, זה לא היה רגע בתוך אחד הפרקים, אלא משהו במעטפת, אני זוכר, זה היה אחרי הפרק של וולדי, פרק 9, רועי וולנרמן, איש חיי לילה, שקיבלתי הודעה בוואטסאפ, ממישהו שהיה חניך שלי בצופים, שלא דיברנו איזה 5, 6, 7, 8 שנים, ופתאום הוא פשוט שלח לי, היי, ראיתי את הפודקאסט שלך, שמעתי את הפרק הזה, זה בדיוק היה כיוון שעניינתי בחיים, הפרק היה לי מעניין, מצחיק וזה, הקונספט מטורף, תודה לך, זה עזר לי ממש. ואומנם זה רק ביקורת אחת, והיו עוד מלא ביקורות, אבל משהו ספציפית שם, שזה מישהו שלא דיברתי איתו, ולא דחפתי לו את זה ולא כלום, בא ואומר לי, זה היה בול בשבילי, כאילו בשביל זה עשינו את זה, ומאז יש עוד ביקורות, ותמיד זה כיף לשמוע אתכם, וזה גם קריאה אליכם, אם זה עוזר לכם, דברו איתנו, אין דבר יותר כיף מזה, אבל זה היה הרגע מבחינתי שאמרתי, וואו, זה שווה את זה, ו...
אתה מה זה צודק, אני חשבתי כל הזמן ברגע וואו, כאילו אני כתבתי את השאלה, ואמרתי, חוויה מרואיין כאלה, וזה, תכלס הרגעים הכי וואו, זה פתאום שאנשים כותבים לך על הפודקאסט, ווואלה, זה מטורף. אין את זה מספיק, כאילו, אני לא חוויתי את זה מספיק, על החבר'ה שפנו אליי והרגישו בנוח ורשמו לי כאילו, אחי, הפודקאסט מגניב והפרקים אדירים וממש לוקחים מזה. החבר'ה שבאים ואומרים לי, הפודקאסט ואני שומע ומדהים ונותנים פידבקים, זה מטורף. זה מכניס לנו רוח במפרסים, אי אפשר להסביר.
ויותר מזה, אנחנו לא רוצים רק לשמוע, היה פרק מעולה.
נכון.
יש הרבה חבר'ה שאומרים לנו, אלן, אהבתי את הפרק, אבל 1, 2, 3, וואלה אפשר שונה, חסר לי מרואיינים כאלה. וזה, אנחנו סופר מעריכים, כי בסוף הפודקאסט הוא בשבילכם. אנחנו עושים אותו בשביל להנגיש את זה לקהל, אז דברו איתנו, אנחנו פתוחים לשמוע, ואנחנו שמחים לשמוע.
מעבר לזה, זה קריאה לפעולה, אחי, מה מעניין אותך? מעניין אתכם שנביא סופר, או אני לא יודע מה, זמר? כן, אין לנו מוזיקאים, חסר לנו המון תחומים, ואני ממש מבסוט על איך שהצלחנו לשלב נשים, הבאנו המון נשים מתחילת העונה הזאת, וזה ממש במיקוד, כל מה שנראה לכם ומעניין אתכם, תגידו, נביא, כאילו זה ככה פשוט.
Challenge accepted מה שנקרא,
כן.
תתגרו אותנו.
אדיר.
אפשר גם להגיד אירוע וואו.
כן.
בטח, אנחנו נשמח לשמוע את הוואו שלך.
חמוד.
מותר לי לדבר?
כן, קדימה.
יש. אז אני חושב, אחד האירועי וואו, אחד זה קרה לו מזמן, אני חושב שהתקשרתי לך נמוד, וכזה היינו פה בדרך להקלטה, עם חברת כנסת. עכשיו זה, כאילו זה נשמע מובן מאליו, לאיזשהו רעיון שהומצא איפשהו from nowhere, שבעקבות זה שמישהי מהלשכה של אותה חברת כנסת, היא מאזינה שלנו, שהיא לא קשורה אלינו בשום צורה, פנתה אלינו, ושכנעה גם את חברת הכנסת וגם אותנו שנבוא לעשות את הרעיון המשותף הזה, זה איכשהו שהיא סגירת מעגל. אותה בחורה, אנחנו לא נחשוף את שמה, אבל היא שינתה את הקריירה שלה לקבוצת הפודקאסט שלנו. היא סיפרה לי את כל הסיפור, אני נראה לי שאפילו אתם לא יודעים כל כך את הסיפור הזה. היא ממש סיפרה לי את כל הסיפור שבקבוצת הפודקאסט שלנו, מישהו לא קשור, from nowhere, לא מכיר אותנו, פשוט עשה תהליך ממש ממש מטורף, וגם יזם ערך כדי שאתם מאזינים תוכלו לשמוע סיפור מדהים. הפרק הזה הולך לעלות בקרוב, נכון?
הפרק הזה עלה לפני שבועיים, חברים, כנסו לפלטפורמה, תקציבו לו, תאזינו.
אז הוואו זה שכאילו, אמרתם, נוזלים, אני יק ילד מחוצ'קן שגדל בשטחים, חברת כנסת רוצה לבוא ולהתראיין בפודקאסט. שהוא וחבריו יצרו, זה בעיניי מטורף לגמרי.
וואו, זה באמת,
כן,
אנשים משנים את החיים שלהם בעקבות הדבר הזה, זה נראה לי כל המטרה.
זה כיף.
מדהים.
כן.
מגניב.
סיפור טוב, יקי, אני שמחה שנתנו לך את רשות הדיבור.
מעכשיו תוכל לדבר יותר.
תודה,
ממש יפה.
ממש מתרגש.
מי היה האורח הכי מצחיק בפודקאסט?
מינקובסקי, לדעתי.
או, איפתי, גם איפתי המצחיק.
היו מלא מצחיקים, אבל מינקובסקי, אני זוכר את החוויה, שפתאום הוא נכנס כרוח שערה לאולפן, אתם תקשיבו לפרק, בעיקר אנחנו צוחקים ומספר בדיחות על הון שלטון דובר צהל, אני...
נכון, זה פרק שאני...
בקצב גבוה, הוא מראש כפול 2.5 נראה לי, הפרק הזה.
נכון, זה בדרך כלל עושים 1.5, צריך במינוס לשים את זה.
ממש.
זה מטורף. אני שמעתי את הפרק הזה, החיוך לא הורד לי מהפרצוף. קודם כל כי הוא הזייתי במובנים שלו, ומאוד מאוד כיפי. כאילו זה היה פשוט ממש ממש כיף לשמוע.
פרק אמיתי.
אמיתי, וההומור שם, מתתי מצחוק, כאילו רמה גבוהה.
אנחנו צריכים סטנדאפיסט.
מעולה, נביא, הלאה.
בדיוק ככה תעשו לנו מהקהל.
אם יש פה סטנדאפיסט בקהל או מישהו שמכיר סטנדאפיסט בקהל, אתם מוזמנים להפנות אותו אלינו ואנחנו נשמח לראיין אותו.
אז אני שאלת שאלה, האם הצלחתם לענות על השאלה מה אנחנו צריכים לעשות שני גדולים? בשביל זה התכנסנו.
שאלה קטסטרופלית, אלוהים ישמור, שמישהו יחליט בשבילי.
שאלה מצוינת.
נהנחת בגלל השאלה?
כן אחי.
אפשר לראות שגם כל המרואיינים שלנו כששואלים אותם מה זה כשתהיה גדול, הם אומרים תשובה על מה, שאומרים, אבל אני לא יודע, אף אחד לא יודע לתת תשובה לדבר הזה. אני מרגיש שאני יותר כיוון לגבי איך זה יראה ואופי עבודה ומה בחזון הכללי, אבל מסלול ספציפי אני עדיין לא...
שזה בסדר גמור אגב.
כן, זה אחלה, כאילו יש את המאפיינים של החיים שאני רוצה, mm-hmm. אבל אני לא יודע בדיוק באיזה תחום אני רוצה לשנות את העולם, באיזה תחום תהיה המיזם שלי, כאילו, אבל זה לאט לאט ועם הזמן.
נראה לי שגם לקח חשוב זה להבין שמה אנחנו רוצים לעשות כשנהיה גדולים, זה אלעתי לקרוב, ואז יהיה עוד עתיד שנהיה עוד יותר גדולים ונוכל לשנות את זה שם.
נכון, כי כל מרואיין גם ששאלנו אותו, שאלנו אותו את זה גם מעכשיו הלאה. זאת אומרת, מה אתה רוצה להמשיך הלאה? וגם קיבלנו תשובות מאוד מעניינות. זאת אומרת, זה לא היה בהכרח מה שהם עושים עכשיו. זאת אומרת, זה תמיד שאלה תמידית כזאת, שזה יגדיר. את החלטת מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה?
אפס מושג, 100% חרדה.
בסדר, שזה יש עוד שנה, עוד שנתיים, נמשיך לפודקאסט, עד שלארבעתנו תהיה תשובה, נגיד את זה.
נראה לי שעוד משהו מאוד מעניין ללמוד ממנו, זה מה אנחנו לא רוצים לעשות שנהיה גדולים.
נכון.
כאילו זה החלטה מאוד גדולה כחלק מההחלטה מה אנחנו כן רוצים. תמיד אפשר לנסות לקלוע במה שאנחנו רוצים. כאילו נראה לי זה קצת קשה, יש לפעמים שהחיים מתגלגלים, שזה גם בסדר, וכזה להגיד, כאילו אחד מה... גל פה לומד את הפסיכולוגיה שלנו, תגיד שאנשים גם לפעמים אומרים לעצמם שזה בסדר וזה טוב מה שהם עושים, והרבה מאוד אנשים נסו להחצן את מה שהם עושים.
אבל מעבר לזה, אני מתחבר למה שאתה אומר, שיניב ריבלין בפרק שלו אמר, שבסוף אנחנו בונים פורטפוליו של חיים, אז זה נכון שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל אנחנו כן כל פרויקט, גם הפודקאסט הזה, בסוף זה נכון. עוד מה שאנחנו מרכיב את מי שאנחנו נהיה ולאן שנגיע, וצריך להתעסק בזה, בלבנות פורטפוליו שהוא איך שאנחנו מגדירים את זה ורוצים להיות.
צריך להתעסק, זה מה שאמרת, שזה מאוד יפה. צריך להתעסק, אם לא נתעסק זה פשוט לא יקרה.
אגב, זה מאוד מתחבר למה שגיל רוזן אמר, בפרק של צריך לדעת מה לא לעשות, הוא סיפר על הבן שלו שהתלבט מה לעשות, ללמוד לימודים ריאליים או אומנים כזה, אני לא זוכר מה בדיוק הייתה הדילמה, אבל הוא אמר לו, מה אתה חושב שאתה פחות רוצה לעשות? תעשה את זה. ואז אתה תדע בוודאות שאתה לא רוצה לעשות את זה, ואז תלך לדבר השני. זאת אומרת, הוא אומר, לך תעבוד בזה, זה
שאלה שנתיים. כי הוא חבד על בשרו, הוא התחיל בבנקאות, הבין שזה לא בשבילו.
ואני חושב שזה אדיר. כאילו זה משהו שבכלל לא חשבתי, אמרתי למה, כאילו, אז יש פה איזה עניין, שלא אומר, לך תעשה מה שאתה לא רוצה. אבל אם יש לך דילמה לגבי זה, אז אוקיי, אז לך תפתור את זה.
זה בסדר לנסות.
כן, תנסה, תדע להגיד על זה.
אין את הספק, אין את הספק. אתה יודע, את זה אני לא רוצה, ניסיתי, הבאתי את ההזדמנות וזה, אני לא רוצה.
זה משהו מדהים.
זה, וואי, זה, אז עכשיו, אחד המסרים הכי גדולים פה, זה שזה בסדר לטעות, זה בסדר לא להצליח, זה בסדר.
וזה בסדר לא לדעת.
זה בסדר. חלק מהעניין. טוב, אני רוצה לענות מה אני רוצה לעשות שאני הגדול. אני אספר לכם סוד, כמו כולנו המובטלים פה בחדר, אז אני גם באולטרה צומת, שמנסה רגע להבין לאן לוקח את חיי, וכמו שדרור זיידי אמר, אנחנו לאט בצמתים מהר באוטוסטרדות, אז אני עכשיו פועל מאוד מאוד מאוד, מאוד לאט. והוויז'ן או איזשהו חזון, אני מנסה לקחת את זה ולכמד את זה קצת לתחושה, לאיך אני ארגיש. כלומר, אני לא באמת יודע להגדיר שאני אהיה קבאי, שאני אהיה גדול או שוטר, אלא אני יודע להגיד אלה תחושות אני ארצה. אני ארצה איזשהו ביטחון מסוים, או שאני ארצה משפחה מסוימת, או שאני יכול לדמיין את השבתות שלנו, עושים ברביקיו ביחד כולם, אולי להיות המערך, אולי יכול לטייל, כל מיני דברים כאלה. ועוד איזשהו מסקנה שנפלה לי, זה, אני לא יודע כמה בא לי לקחת העבודה הביתה. כלומר, יש כל מיני מקצועות בחיים האלה, שאתה לוקח את העבודה איתך הביתה, ואתה ישן איתה, שיכול להיות שזה גם דברים מטורפים, ויש אנשים שזה יתאים להם.
זה אדיר מה שאתה אומר, כי אתה מדבר על הסוגיה של לא להסתכל על זה בכובע של מקצוע, אלא בכובע של מהות. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות, לא יודע, יזם, מייסד, מנכ״ל, לא יודע מה. אני רוצה בתחושה שהעבודה תהיה נפרדת מהבית, או הבית שלי, אני מדמיין אותו ככה, וזה גם משהו מאוד מאוד יפה להסתכל עליו. זאת אומרת, לא כמקצוע, אלא כמה אני רוצה במהות להשיג מעבודה ובחיים בכללי.
כאילו, כן, זה להסתכל על קריירה כמשהו נפרד מכל החיים, זה נראה לי קצת אבסורד.
לגמרי,
זה ממש, זה, אחד זה גם מי כאילו, תחשבו על זה שאנחנו מציגים את עצמנו, אנחנו בדרך כלל מציגים את במה אנחנו עובדים. אתה לא מתחיל במה התחביבים שלך ואז מה אתה עובד.
נכון.
או מי החברים שלך ואז מה אתה עובד. זה כזה, זה בדרך כלל בא ראשון, וזה ממש חלק מההגדרה של כל מה שאנחנו עושים, וזה להוכיח לחברה מה אנחנו, שזה לא יודע אם זה נכון, אם אני רגע הולך לאנרכיה שלי.
כן, לא, אני מאוד מסכים איתך, מאוד.
אני יכולה לקחת את זה לדיון פילוסופי, אבל אני לא יודעת אם זה המקום.
בטח שכן, בטח שזה המקום.
שאני מרגישה שכאילו מה שיקי אמר זה קצת עניין הזה של המרוץ, שכולנו נמצאים במין משהו כזה, צריך להשיג כותרות ולצבור פרויקטים, ושהקורות חיים יהיו מרשימים, וכאילו לא פעם יצא לי לשמוע אתכם, נגיד שאמרתי לכם על הקטע הזה ש... אמרו לכם שאתם נראים מבוגרים?
אוי, זה היה מעליב, רק במשפט.
מי אמר שאנחנו...
אני, לא, אתה לא היית שם. אני ועוד חבר יצאנו בתמימותנו לבר, לחיי לילה כמו של הצעירים, והיינו שם, וגרינו את גל עם איזה חברה שלה. ויום אחרי זה, חברה של גל אמרה לגל, שאני והחבר שלי הזדקנו במילים האלו.
אבל לגברים זה, זה יפה, קודם כל. תיקחו את זה כמחמאה, זה אחלה.
זה זקן, תגידו לי. זה זקן.
המאזינים טועים לעצמם.
תשמע, אני מאוד, אם הייתי רווק אחרי...
נכון.
רגע, אז מה, לאן...
אני מוכרת את המספר שאני אמרו לתמורת 5,000 שקלים.
אז רגע, מה
אתה... מי שרוצה, אני מביא בחינם.
הפוינטה הייתה שהתגובה האוטומטית הייתה כאילו, אוי ובוי, וואו, אנחנו בגיל 28, צריך כאילו להיות באיזשהו מין הספק. ואני חושב שהצד האמיץ זה להבין שסבבה, העולם מתקיים סביב איזשהו מרוץ, אבל אני יכול לקחת חלק כאילו... בתוך הלופ המטורף, או פשוט להחליט, אני מייצר לעצמי את התא שיתאים לי, וזה לא בהכרח אינטואיטיבי, וזה לא קל, כי זה להיות, לשחות קצת נגד הזרם.
את צודקת, אני... זה היה לבחור, פשוט לבחור.
כן. זה מטור... אגב, אני רוצה לרפרר את מה שאת אומרת, למה שזה גרב אמר, כי זה גם מאוד תפס אותי, שאני הצגתי לו את הדילמה שלי, שאמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אני טל בן 27.
ואתה אומר, מה זה זמן?
כן.
מה זה זמן?
אבל זה היה דבר... אפשר לחשוב רגע על זה בקטע רוחני, ואני מנתק את זה רגע, כי זה אמירה מטורפת. הוא אומר, תגיד, למה הצגת את עצמך בגיל? מה אכפת לי? הוא אומר, מה זה משנה שאמרת, אני טל בן 27, רוצה להיות ככה. הוא אומר, בני אדם באו, לקחו איזשהו טיימליין, החליטו זה, אתה צריך עד גיל 30, להחליט מה אתה עושה, או לעשות את המקצוע. למה? מה קשור? הוא אומר, תוחלת החיים שלנו גדלה, כאילו זה. זה מה שאתה רוצה, מה זה משנה, מה אתה באיזה גיל? למה זה פקטור? ופתאום נפל לי איזו הבנה של, בוא נה, מה הלחץ שלי בכלל? זה היה איזו אמירה מאוד מאוד קטנה, שאפשר להסתכל עליה בציניות, ואז פתאום אני מסתכל ואני אומר, מה אכפת לי? כאילו, אוקיי, אז אני עוד 7 שנים אמצא את המקצוע המדויק, אני כבר אעסוק בו, כאילו, הכל טוב. וזה משהו שנתן לי איזשהו רפרנס לזה שהטיימליין שלי, אני לא אתן לחברה להגדיר אותו, אני אגדיר אותו בעצמי, מן הסתם, אתה יודע, עם איזושהי קורולציה למציאות, אבל...
כאילו, תכף, אם מדברים על תוחלת חיים, יש לנו איזה 30, 35 שנה של קריירה עוד.
כן, פאק איט, הכל טוב.
זה מלא זמן.
כן, למרות שאני אביא את הקונטרה, שזה הכל נכון, כל אחד גם יחשוב איך שהוא רוצה, אבל אני דווקא, בהקשר של זמן מפרקים, לקחתי הרבה יותר את מה שגם איפתי תייחס אליו, וגם יניב של... יש חלקים בחיים, שאני כן דווקא אוהב להסתכל עכשיו על גילאי 20-25 כשלב של הצבא שלי, 25-30 אני מסתכל עכשיו כלמידה ושורשים יזמיים, עוד לא החלטתי מה יהיה 30-35, אבל זה כן עושה לי סדר בראש, אני מתחם לי את הדברים ועושה לי כותרות ועושה דברים
שונים. אבל זה אופי שלך לעלה.
נכון.
וזה אופי שלי לעלה. וזה היופי, שכל אחד יכול להסתכל על זה אחרת, אבל חשוב שתהיו בתבנית שנכונה לכם. יפה, אז נשאל שאלה. אנחנו כבר באמת חוגגים שנה, לפודקאסט, יש לנו מעל 30 פרקים, רואיינים מגניבים וכיפים ומדהימים במלא תחומים, אז אני שואל תענו חופשי, לאנחנו מכוונים קדימה, לאן זה הולך?
תכלס, אותו דבר, מדויק יותר לפי מה שהמאזינים יגידו, ובתפוצה גדולה יותר. בסוף, בהתחלה אמרנו שזה רק למילואים ניקים ספציפיים וזה, ופתאום ראינו כמה ביקוש וכמה זה נוגע בכולם, אבל לא הגענו לכולם. ואם זה קריאה לפעולה ראשונית, אם מי ששומע את זה עכשיו, יודע על עוד מישהו אחד, שניים, שלושה, שהתעניינו בדבר הזה, תעזרו לנו להפיץ. בשביל זה אנחנו עושים את זה, בשביל זה אנחנו משקיעים את השעות האלו, בא לנו להגיע לכמה שתר אנשים, לעזור להם בצמתים האלו, תעזרו לנו לעזור להם.
אז עד כאן, הפרק שלנו להיום, בדרך כלל נימי אומר את זה, אבל עכשיו אני אגיד כדי לגוון, אבל אני אגיד שזה היה לי פרק מאוד משמעותי, לאבד, לסכם ככה את ה... את התחושות, ובעיקר לראות כמה למדנו, כמה התפתחנו, כמה הדבר שאמרתי לו כן, שזה עוד איזשהו מסר, תהיו יסמנים, תגידו כן, אין לדעת מה זה הולך להביא, ואני יכול להגיד על עצמי שאמרתי בבית קפה כן ליקי ולנימי, וואו, מה זה עשה לי לחיים הדבר הזה? כמה השפעה? אז אני מקווה שגם עליכם אנחנו צריכים להשפיע, אז אתם לא חייבים להתפטר ולשנות החיים שלכם, אפילו שלקחתם איזה טיפ אחד, זה אדיר, ואנחנו נהנים מזה, וזה כיף לנו, ותמשיכו לשמוע, לתת לנו תגובות ופידבקים, ואוהבים אתכם, מקווים שנהנתם עד לפרק הבא.